אז זהו, אז הוא אומר לו, אז כמו שההלכות צריך עיון, אז גם אהבה ויראה, גם הנושאים האלה צריכים להבין. אפשר ככה להגיד, אלא מה, אני אוהב את השם, אני מפחד, זה הכל בסדר, אני דתי. אין, צריך להתעסק גם בנושאים האלה. גם בנושאים האלה. אנחנו נמשיך אולי בזה, במקום במסעת שלהם עצמו. יש פה דברים חמודים.
סדר בצורה הרבה יותר...
אתה פחות אוהב מפה?
לא, אני אוהב את זה יותר.
יותר? אני... רפאל פסק, אני אחרי רפאל, אני מה שרפאל לא אומר, אנחנו עושים.
פסק.
הכריע, הכריע. דף כ"ה. אז נראה מכ"ף ד'. אמר חסיד. ולא ישמעו פיך. ולא ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. מצווה, לפני כן היה דיון, מה החכם עושה כל החיים שלו? כך אומר החסיד לחכם. תגידי, מה אתה כבר 30 שנה אתה לומד תורה? מה אתה לומד שם? אמר לו, אני לומד, אמר לו, תראה, תרי"ג מצוות, אפשר ללמוד זה תוך שנתיים שלוש. מה שלך 30 שנה ללמוד? אז הוא כאילו לועג לחסיד, הוא אומר, אתה לא מבין. כל מצווה, יש המון פרטים. שבת, זה אחד מתרי"ג מצוות. ובתוך שבת יש מאות ואלפים סעיפים, תתי סעיפים, צריך ללמוד אותם. אז על זה החסיד עונה לו. ולא ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. מצווה לשבע סוכה זה כלל שיש לו כל כך פרטים. ככה אתה חכם טוען, כן? שצריכים להם כל כך הלכות וכל כך שאלות ותשובות ועדיין אין די. זה דוגמה. לכן אתה אומר, מצוות סוכה אפשר ללמוד זה יום אחד. צריך שנים וחודשים. מצוות להניח תפילין, כמו כן צריך לברור כל כך הלכות וכל כך פסקי דינים. מצווה לקדש חודשים, מצווה להניח מזוזה. זה מצוות, אבל הם, מתחת למזוזה יש המון המון הלכות. איך קודם את המזוזה, איפה שמים אותה, זה, יש מה לעבור. כל אלה אלף שאלות ותשובות אין די לבערן. זהו. אז עכשיו מתחיל החסיד להתווכח עם החכם. אומר לו, אז ככה. מצווה שכל מעשיך היו לשם שמיים הוא כלל שאין לו פרטים, כלל שאין צריך ברור, כלל שהכל יורדים לעומקו מיד בלי עיון, בלי לימוד, כלל ועיקר. כמו שבמצוות סוכה יש פרטים, אז איך יכול להיות שבמצווה כמו כל מעשיך היו לשם שמיים אין זה שום פרטים, אין מה ללמוד שם? והיראה והאהבה כל כך פשוטים ומבוארים, אין שבהם עיון ותלמוד. בעצם מה אומר החסיד לחכם? אם 30 שנה אתה לומד הלכות מעשיות, לא רק איפה הלב שלך, לא, זה החידוש פה. איפה השכל שלך בלימוד של דברים של לב? זה מה שהסד שם בא לחדש. גם דברים של לב צריכים לימוד. אז אם 30 שנה אתה לומד הלכות סוכה ושבת, אתה 100 שנה צריך ללמוד הלכות לב. מה אהבה ויראה, אין בהם פרטים, אין בהם עניין צריך לעסוק בהם. אמר החכם, אבל דברים אלה הם דברים פשוטים, כי אין צריך כל כך הבנה להבין. צריך ליראה, יראה רבה מלפניו יתברך מפני גודל וממותו, ולאהבה אותו יותר מכל דבר נאהב שבעולם, ולהתכוון לכל המעשים לעבודתו. הוא אומר, מה יש פה ללמוד? איך אומר רפאל? זה לב, מה? הוא אומר, מה הבעיה? אני יראה מהשם, אני אוהב את השם, אני עושה מצוות השם שמיים, נו, מה נגמר? מה יש פה ללמוד? וכשאני אומר לך, לבנות סוכה, יש המון שאלות. איך בונים את הסוכה? באיזה מקום? באיזה צורה? באיזה חומרים? מה דינת דפנות? מהגובה, מה, בכל מיני מצבים. אז שם יש מה ללמוד, אבל באהבה ויראה מה יש ללמוד? אהבה אתה אוהב את השם, יראה תראה מהשם, ולשם שמיים מה עשה לשם שמיים? סיימנו את כל הנושא. מה החידוש פה? זה בדיוק מה שאתה אמרת, אף לא הבנת מה שאתה אתה ציינת, נכון זה לב, נכון זה לב שקשור ללב, אבל לא לב בלי שכל. מה זה לב? לב צריך לאהוב. מה גבולות האהבה? מה גבולות היראה? מה זה נקרא יראה אמיתית? ומה נקרא סתם יראה לא נכונה? זה לא הולך ככה. אמר החסיד, כל זה, אתם זוכרים את ההקדמה שלו במסעד ישרים? הוא אומר סעד ישרים, באתי לכתוב את הספר, לא לך יש בו חידושים. אלה הדברים שכולם יודעים אותו, וחושבים שאפשר לעבור עליו וככה. זה לא נכון, צריך ללמוד את הנושאים האלה. זה פה, זה הוויכוח פה עם החכם הזה. בעצם החכם לועג לחסיד. אומר לחסיד, אתה סתם עושה כלום כל היום. אני לומד כל היום ש"ס, עיון, גמרא, פוסקים, ילקוט יוסף. אבל מה אתה החסיד עושה? החסיד אומר לו, אני אוהב את השם. הוא אומר לו, בסדר, נו דקה אחת, אומרים, אני אוהב את השם, תמשיך הלאה.
השאלה, אבל צריך למצוא את האיזון בזה.
מצוין.
אפשר להיות רק חסיד כל היום.
וגם אפשר להיות חכם כל היום, נכון. אבל בסדר, תשמע, זה לא אמיתי. זה בשבילנו הדיון הזה. אבל הוא הפך את זה לדיון. אתה הערה מעולה. המילה הנכונה זה איזון. זה המפתח. פעם הרב קצר אמר לי שהיהדות זה איזון. כל היהדות זה מה הפרופורציה. מתי. כל דבר המיקום שלו.
בעצם מותר לאכול בשר, אבל...
בדיוק. כל דבר זה ככה. היהדות הכל זה עד בצורה נכונה. מצוין. בכל אופן זה הנושא פה. פה הוא, תראה, הוא מנסה לברר את האיזון בין חסידות וחוכמה דרך ויכוח. בשביל זה הוא הציג את זה כשתי עמדות קיצוניות. אחר כך נראה איך הוא ישלב אותם ביחד.
אבל העמדות הקיצוניות האלה באמת קיימות?
אולי, כן, מה זה קיימות? יש אנשים שנוטים לזה, נשאבים לתוך המציאות של לימוד ו... ופחות שמים דגש על עבודת השם.
אפשר לומר שזה בעצם למה נגיד הליטאים לא כל כך ממש התנגדו לחסידות, כי זה בעצם ההפך ההשקפה שלהם.
נכון, נכון. יכול להיות שהרמח"ל גם איתם, עם הליטאים הוא מתווכח. הוא מתווכח כאן כל העולם.
לא, זה נראה שזה כאילו הוא מין ויכוח בין ליטאי לחסיד.
נכון, 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 נכון. יש ספר של הרב חיים סבתו, ספר סיפורים אפי שחר של הספר. הוא גאון, הוא סופר, היה לכתוב. הוא מתאר דמות של איזה חכם ספרדי, תמיד עובד השם באהבה, בפשטות, בפשיטות, ואיך איזה ליטאי אחד לועג לו וצוחק עליו, ואומר לו, מה אתה מתחיל להניח תפילין ורבן איתם את הצדיק פתרו וזה, ואז הוא מפסיק ובא אליו אחד אחד אחר, ותאר שם ככה אנחנו התמימות הספרדית התמימה של שלו לא מתעוותת. נכון, זה איזון בין הדברים, עבודת השם פנימית לעומת או למדנות או מתמימות. יש פה המון דברים, יש פה המון דברים.
זה למה אני רואה דווקא, אני יכול להגיד את זה בפורמות, זה נמכן פה, זה למה אני רואה שנגיד דווקא הרבה מאוד קלקולים צמחו מאשכנז, נגיד הרפורמים, דברים כאלה. למה? כי נשאר היה הרבה קיצוניות.
יכול להיות.
היה הטפות, היה זה.
נכון.
זה מה שאני...
נכון, אבל זה נובע דברים יותר עמוקים. באירופה הייתה האכזריות של הנוצרים.
נכון.
היו צריכים להתנהג יותר בקשיחות.
נכון. ברור שהמציאות גם גרמה לדבר הזה. אני אומר, המציאות גרמה לקיצוניות.
חוכמתו התברך. ככה הוא גלגל את עם ישראל במשך שנים. היה דור הזהב פה, דור הזהב עלה פה. הדברים גלגלו. טוב, בוא נראה, בוא נמשיך. אמר החסיד, אני יכול להבין איך אפשר שאתה איש... עכשיו החסיד עובר להתקפה, שימו לב, זה היופי פה. אמר, אני יכול להבין, אני לא אומר החסיד לחכם, אמר, אתה חכם? אני לא מבין אותך. איך אפשר שאתה, אשר איש חכם אתה, שדרכך לדקדק בכל דבר כחודה של מחט, ובדבר הזה אתה מתרצה בשטח העניינים ומוציא דבר עמוק כזה כל כך על נקלה? אתה קודם עושה איום, קודם אתה לומד לעומק. איך יכול להיות שנושאים כאלה כמו אהבת השם, אתה אומר, מה בעיה, אני אוהב את השם? מה, אתה לא מבין שיש פה עומק? אמנם הם אומנם בתום לבביך, כמו שהוצאת כל כך זמן והעמקת כל כך לחקור בדינים אשר חקרת ובחוכמות אשר חיפשת, הוצאת עשית זמן ההוא או אחד מעשר ממה שחקרת בחוכמות ההם בחקירות היראה ואהבה ובידיעת טהרת הכוונה ונקיון הלב, עשירית אחוז מהזמן שקידשת על נושאים האלה. אבל אני אתפלא לך, איך אתה לוקח נושאים כל כך גבוהים, כל כך עמוקים, ואתה עושה אותו לנה, מה הבעיה, אני מאמין בהשם? או בכלל אלפי השאלות ותשובות אשר קראת ושנית נמצאו שאלות ותשובות על העניינים האלה. אומר, עוד יש לי עוד שאלה, יש ספרי שו"תים מלא, כולם עוסקים בשאלות הלכתיות. ראית חלק מהשו"תים שעוסקים בעבודת השם? האם התחברו ספרי אמונה ואהבה ויראה בעומק? אמר חכם, אני אומר האמת, ואני עכשיו אתה לא, הוא התקיף אותו, עכשיו החכם מתחיל להתגונן. אמר, אני מודיע, ודאי שלא הוצאתי בעיון הזה חלק אחד מן ה-200 או אחד מיני אלף מה שהוצאתי בשאר העיונים. אומר, אתה צודק, אני באמת לא עשיתי. אני אינני מאמין בוודאי שאין מקום לחקירות והבחנות רבות בעניינים האלה, אחר שאינני פשוטים ובוררים. הוא אומר, אני לא חיפשתי את זה, לא כי אני מזלזל בזה,
לכן לא
רואה בזה צורך. כן, אני קם בבוקר, אני יהודי מאמין, מניח תפילין, מתפלש שחרית, יושב עם הגמרא.
דבר תקומי מצב שנגיד, אני יודע איזה עניין, אני אצלם עם הגמרא, אני יודע, נגיד, הנדסת תוכנה, לא צריך כל פעם לחקור את זה עוד ועוד, אני יודע.
נכון, אבל
אני אומר את זה דרך
עכשיו. כן, אבל פה הנושא הוא לא ידיעה שכלית, זה עבודת הלב. בעבודת הלב יש הרבה דברים שאתה חושב שאתה בסדר, אבל כשאתה שם לב כל מיני פרטים אתה חושב שיש לך מה להשתפר. נגיד ככה, בוא ניקח אותך דוגמה, נגיד ככה, איך אתה מכיר את עצמך ביחס לחברים שלך. עכשיו נגיד לך, תשמע רפאל, איך אתה עם החבר'ה? אתה שונא? לא, חס ושלום, אני בסדר. אתה עוזר? משתדל. נכון, זה תשובות נכון מאוד. יפה, עכשיו אם נדקדק בכל מיני פרטים קטנים, כשהחבר שלך סובל אתה גם מרגיש סבל אחד איתו, אתה נושא איתו בעול, זה כבר פחות. או כשנותנים לך מחמאה ומשבחים אותך על חשבון השני, אתה מצטער או אתה את מעולבן? כלומר, האם אין לך קנאה, אין לך תאווה כלפי השני? או זהו, אז זאת אומרת שבאופן כללי אנחנו בסדר, אבל כשאתה מתחיל להיכנס לפרטים
אנחנו רואים צורים כאן, אנחנו לא בסדר.
אתה צריך לבנות, אתה מבין מה הנקודה פה? זה מה שהחסיד רוצה לדחוף את החכם שיודע לזה. אז תראה מה החסיד אומר. אומר לחכם, תראה, אתה אומר אני לא רואה צורך. אין אומרים למי שלא ראה את החודש שיבוא ויעיד. אלמלא קבעת עיונך לדבר הזה ואחר העיון מצאתו פשוט ומבורר, היה אפשר שיודע לך. אך אם לא שמת לבך עליו ולא בחנת אותו, איך תוכל לגזור אם הוא קל או כבד, הקטון הוא או גדול? אין זו אלא סברה שאתה חושב כך ומדמה מבך, לא אמת שתוכל לגזור אותו אחר הלימוד והתבונן. אומר, אתה ישבת פעם שעה ביום ועסקת בסוגיות האלה? אין לו עשר, אז איך אתה אומר לי זה דבר קל? אתה לא יכול לקבוע עמדה בדבר שאתה לא יודע. תראו, אני רוצה שתבין משהו פה. המסעת השרים האלה אומר פה דברים שבזמנו רצו להרוג אותם, נידו אותו, זרקו עליו אבנים, קראו לו מכופר, בועט בלימוד תורה. לא, כי הוא אמר לא צריך ללמוד גמרא כל היום, אלא צריך לעסוק בעבודת השם פנימית כל יום זמן מסוים. וברמח"ל, אני ראיתי איזה ספר, אולי יש את זה פה בספרייה, לא יודע, ציטוטים מהאיגרות של הרמח"ל שהוא כותב על עצמו, אבל מי שאסף את זה, הוא אסף את זה לפי ספר, לפי סדר מסיעת ישרים. אז מקביל לקטע הזה כותב הרמח"ל ואומר, בדקתי את עצמי כמה פעמים אני תלמיד חכם לעומת אחרים. אומר, וראיתי שאני גם יודע ללמוד עיון גמרא. כך הוא אומר. אומר, באתי לכל מיני אספות של רבנים ודיברתי בלימוד בגמרא כדי לבדוק שאני גם יודע גמרא, למרות שאני מקדיש זמן גם לנושאים האלה. טוב, על הרמח"ל זה לא ראייה, כי הוא הגאון הגאוני, הוא מעיד על עצמו שעד גיל 12-13 ידע את כל כתבי הארי בעל פה. וכל ש"ס בעל פה, וכל הגמרא בעל פה.
אפשר להגיע לרמח"ל.
זה גאונות, זה לא, זה מלאך, זה נשמות מיוחדות. זה לא אנשים מדהים. נולדו עם נשמות. כמו שהוא הגיגול של הארי הקדוש עצמו בכלל.
למה חולב זה על הבן משחר היה עובד?
בסדר, נכון, כל אלה
לא שונה, נכון,
זה לנשמות מיוחדות. מה העובד עצמו? זה אנשים מיוחדים. מה העובד בגיל 8-9 כבר ידע מסכת שמונה על פה? זה לא
ראייה,
זה לא ראייה, אסור להביא ראייה בנביא כאלה, כי הם לא יודע, זה אחד ל-500 שנה מגיעים אנשים כאלה לעולם.
אבל חושב די קצר, בן אשחי היה...
בסדר, אין הכי נעמי. בן אשחי עשה מהפכה, אבל עובדיה היא ישלים, לא יודע. לא יודע, בדור... יש דור של מדינת ישראל. בדור של מדינת ישראל, כאילו שלושה, ארבעה, כמו שתל אותם בזמן הזה. חזון איש, הרב עובדיה, הרב קוק, אלה אנשים שכאילו חוללו מהפכה בדברים.
בתפיסה בעצם.
בתפיסה בעצם. זה מיוחדים שנשתלו בדור הזה באופן מיוחד על ידי הקדוש ברוך הוא, באופן מתוכנן. ושלושתם הם ענקי ענקי עולם שלך עליהם הם אותם סיבה על גורמים הרב קוק, כמו העובדת שיצא בדפים של שבת, יצא פורים במחיצת הרב קוק. הוא אומר, ופה ישו אצלם זה 30 גאוני עולם, מאמר לכל אחד תגיד קושייה, בגמרא. כל אחד במסכת אחרת, כל אחד במשהו אחר לגמרי. 30 קושיות, זה הפוק שתה, אמרנו לי קצת יין, שתה, מאמר כזה פלפול בגמרא, ותיועץ את כל ה-30 קושיות, תוך רגע אחד, ואחר כך כל היום, בדברי תורה, עד 10-11 בלילה.
וספר, רגע, זה חרוש, זה אחד, הביא לה, עובד, הספר שנקרא, קט הציונות. אתה שמע על זה? זה כאילו אחד שהיה פעם דתי לאומי, התחרד, ועכשיו כאילו כמה הגישה של הדתי לאומי זה כפירה, ושכאילו הרב קוק, כמה שם, הוא עכשיו, אני מצטט לא זה, קוק הולך להיות בגיהנום, לא, דברים כאלה, ראשון. אבל אני שואל את זה, אז כמה ברור שלא יביא לו צעק עליו, איך אתה מעיד ככה לדבר את המדי חכמים?
יותר מזה, הוא אמר שהרב קוק הוא מלאך השם צורקו.
כן, זה נראה, זה חלק מזה.
בסדר, אז...
גם מביא את הספרים של התשאירים שלו.
נכון.
אני לא יודע כמה, אני בטוח שהוא למד, אבל אני לא יודע כמה נגיד הוא למד אורות התורה, אורות התשובה, אבל את השוטים שם פה, וזה אני יודע בדיוק שהוא למד.
הרב שטיינברג אמר לי, שהרב עובדיה אומר, נתן לי סקירה, אומר לי, תגיד, למה הרב קוק חתם על היתר המכירה? אם הרב קוק לא היה בהיתר המכירה, כל הפוסקים היו מסכימים שהיתר המכירה הוא לכתחילה. כיוון שהרב קוק כתב, אז הרבנים החרדים נגדו.
יש אנשים שבעצם
הייתי בברית אצל הרב שטיינברגר, הנכד שלו זה הנין של עובדיה, אז הרב עובדיה כמה סטירון נתן לרב שטיינברגר, אמר לו, אתה הבן שלך אבי הזה שם יברך אותך, אתה מלמד לי שם יברך אותך עוד מחר, אתה לא יודע, 4-5 אתה נראה לו אדום וואלה שטיינברגר באהבה, אני יודע, זה
תהיה אהבה יאללה.
אתה מתלמד על מחרש ככה, עכשיו כל כאלה. כל עכשיו לך ברכה, עוד לך על ברכה, עוד לך. זכה. טוב. והבן שלו נשוי לנכדה שלו. בחתונה הייתי, בא לעובדיה, ערך את החופה, באמצע, מה זה, אחרי, ערך את החופה, לא חיכה, לא לשברכות, לא לקריאת הכתובה.
עכשיו ללמוד.
לא, הלך, יצא, נהג שבא לך, הלך, ללמוד.
אני ראיתי בסיפור שפעם חצת סכת בכנס של סיום שעה, זאת כאלה. רב שם צריכים לדבר יידיש, הוא לא מבין יידיש.
בואו נחזור לעניין שלנו פה. אז הרמח"ל מעיד על עצמו, לכן הדברים כתובים פה הם חידוש. אז הוא אומר, אמר לך חסיד חוזר, אין אמור למי שלא ראה את החודש שיבוא ויעיד, אלמלא קבעת עיונך על הדבר הזה, וחל העיון מצדו פשוט מבורר, היה אפשר שעוד אין לך. אך אם לא שמת לבך עליו ולא בחנת אותו, איך תוכל לגזור אם הוא קל או כבד, הקטון או גדול? אין זה אלא סברה שאתה חושב כך הוא מדמה לבך, זה דמיונו. לא אמת שתוכל לגזור אותו אחרי הלימוד והתבונן. ואני רואה דברי הפסוק מורים ממש הפך סברתך זאת, שכן הוא אומר, הן יראת השם היא חוכמה, אבל יראת השם היא חוכמה, וחוכמה צריך ללמוד אותו לעומק. ורבותינו זכרונם לברכה פירשו הן מלשון אחת, ואמרו שכן לשון יווני קוראים לאחת הן. והנה הפסוק מלמד לנו שני דברים, הראשון שהיראה היא חוכמה, והשני שהיא מיוחדת שבחוכמות. ואולם אלמלא היה בא מן ההתבונן והתחכם, לא היה ראוי שקרא הכתוב חוכמה, אלא יושר ומוסר, אך לא חוכמה. כל שכן שיאמר עליה שלה לבדה ראוי שם זה, זה חידוש. יראה זה חוכמה. זה צריך ללמוד את הסוגיות האלה. לכן יעקב במוסר אביך כותב שכל אחד צריך לכתוב ספר בנושאים האלה. אין פה שום חלילה זלזול או הורדה בערך של לימוד גמרא, חס ושלום. חס ושלום. צריך ללמוד גמרא בעיון, צריך לדעת הלכה למעשה, ואת רוב הזמן צריך להקדיש לגמרא ולסוגיות האלה. הוא מתלונן על זה שאנשים לא קובעים זמן לנושאים האלה גם ללמוד. זה לא בא במקום. הוא לא בא לצעוק על החכם למה אתה לומד גמרא. חס ושלום. חבל, אין את הספר הזה. איך הרמח"ל אומר איך אני לומד גמרא כל הזמן? רק אומר, זה לא סתירה שאני מעל גמרא, וגם אני אסב בנושאים האלה.
זה בעצם נגד השיטה הזאת שאומרת, באמת, ביטול תורה באיכות.
נקרא לזה כך.
אני, באמת, המושג הזה נכון בכלל?
לא יודע, בדרגות מסוימות זה נכון. בדרגות זה נכון. אנחנו בדרגה שעזור ביטול תורה באיכות. בוא לא נבטל תורה בכלל, אחר כך נדבר על איכות. קודם כל שתהיה ברצף של לימוד, אחר כך נדבר על איכויות. אבל פה זה נושא אחר, פה אומר, תשמע רב יהודי,
דרך אגב, בהלכות תלמוד תורה של הרב עובדיה יוסף, אם אדם הוא בעל בית פשוט ויש לו מעט זמן ללמוד, אין לו שעה על זה, משהו כזה, אמר אם הוא עוסק בגמרא ולא בהלכה, זה לא עושה לו,
בסדר, כי הוא צריך לדעת הלכה למעשה. עוד פעם, בדברים האלה צריך לדבר בזהירות גדולה מאוד מאוד. אני יודע, צריך לדבר על זה מאוד בזהירות. העיקרון הוא צריך לעסוק בכל הנושאים, וכמו שעוסקים בהלכה, כך צריך לעסוק גם בנושאים. אך אמור נא לי, וכי אין ענפים ליראה ולאהבה ולטהרת הלב, ואין לנו לדעת עד אחד משלחים פורותיהם, אם יש מילים השיבן. אומר, יש לך תירוץ, תסביר לי. אומר ככה, וכאן הוא אומר את החידוש שלו, מוטבעות הן המידות האלה באדם, שיהיו כל בני האדם מוצאים אותם בנפשותם. כמו שימצאו כל התנועות הטבעיות, כמאכל והמשתה, השינה והיקיצה, הוא שאל כל התנועות החקוקות בטבענו. אומר, תראה, כל בן אדם שותם. יש לנו טבע, טבע של בן אדם זה לאכול, זה לא משנה, יהודי, גוי, יפני, סיני, זה לא משנה. קושי, אפריקני, כולם אותו דבר. זה בן אדם, זה הגוף, זה טבע. עד שלא יצטרך לבקש אמצעים לקנותה, או אומר, אני לא צריך לתרגל את עצמי בלאכול, זה טבע האדם. עכשיו יש פה עוד חידוש. החידוש הוא גם המידות מוטבעות בלאכול. מה זה מידות? אני אקח את זה עוד פעם, אתה מה שאתה רפא, נמשיך עם רפא. אתה עוד לעזור. לא, דברים נכונים, נו. נכון, אתה אוהב לעזור. לא אוהב לעזור, יש לך לב טוב, אתה אוהב לעזור. זה מוטבע לך. ככה נולדת. אז אתה יכול, אז עכשיו בוא נשאל את עצמי, נולדת עם מה? לא נולדת עם לב טוב, נולדת עם יסודות של לב טוב, יסודות. על היסוד הזה צריך לבנות עוד המון המון פרטים ונקודות. על את זה צריך ללמוד, את זה צריך לפתח, ויחד עם גם לדעת איפה, עד איפה לב טוב ואיפה צריך לעצור. כי אדם שיש לו לב טוב, הוא יכול גם להגיע עד למקומות שאסור ששם יהיה לו לב טוב.
כן, בעצם כמו למשל שאול שלכם על הגן.
מצוין. אז זה מה שהוא אומר פה. הוא שאל כל פעם אותם עבור ידעו, עד שלא נצטרך לבקש אמצעים לקנותם או אין אמצעים לאלה? מה? אין חלקים באישיות שלי שאני צריך לרכוש אותם, לבנות אותם? אין להם מפסידים שאני צריך להרחיקם ולהישמר מהם? או אין דרך להרחיק מפסידיהם? למה איפה לא יצריך בהם עיון והסתכלות עד שלא תשים אליהם לבך וחקירותיך? מה, אתה לא מבין אדוני המלומד החכם שכמה שיש בך דברים חיוביים, אבל זה עדיין הדברים לא בנויים? השכחת מהם? אחרי שבפיך הודית שלא עיינת עליהם עיון לימודי, ואין בידך אלא מה שאורוך אורך בהדריכם אותך על הדת היהודית, ומה שסובב הולך בפי כל ישראל מצד היותם בני ישראל ותו לא, כללו של דבר מצד אנשים מלומדם. מה אתה אומר לך? מה אתה רוצה לקיבל? שאתה מאמין בשם כמו שאמא שלך האמינה? מה, אתה אין לך מה ללמוד בסוגיה הזאת? הרב שלי אמר לי צריך לאהוב את השם. נו, ואתה לא צריך ללמוד את הסוגיה הזאת? מה, זה לא נושא שאתה לעיין בו, ללמוד אותו? דברים שקשורים לעבודת השם של האדם, זה אין על זה שום לימוד, שום חקירה, שום הבנה. איך יכול, במילים, תראה עוד פעם, במילים פשוטות, כל אדם צריך להקדיש זמן, חלק מזמן מהיום שלו, לבדוק את האישיות של עצמו. הבנו את החידוש פה? זה נשמע כל כך מוזר. מה לעשות? כן, תלמד את עצמך. מה אני לא רוקד את עצמי? חידוש, רפאל דיין לא מכיר את רפאל.
אז איך אני חושב?
רק אם תתבונן עם הרבה חוכמה ועם הרבה כמו סוגיה, אתה לאט תתחיל להכיר את עצמך, אתה תדע את המעלות שלך, אתה גם תשים לו לחסרונות שלך, אתה גם תבין מהם האמצעים, אתה תחפש אותם ותקרא בספרים איך לתקן את החסרונות שלך. אסור לאדם לא להעריך את עצמו מצד אחד, מצד שגם אסור לאדם להתגאות. וברוב האנשים חושבים שהם בסדר, והם לא רואים בעצמם את הפגמים של עצמם. ככה האדם בנוי, אדם קשה לו לראות את הישות של עצמם. אתה צריך להכיר את עצמו, להכיר את מעלותיו, חסרונותיו. אסור לאדם, אני חושב שהדור שלנו סובל מהפוך. אנחנו סובלים ממינוס. רובנו חושבים את עצמנו דפוקים. וזה לא נכון. אני חושב שרוב החבר'ה חושבים את עצמנו דפוקים. לא יודע מה, אני חושב שזה גובל, זה סוג של ייאור של כוחות הטומאה, לא יודע מה. בסדר, זה הסתכלות לא מעובדת, הסתכלות לא נכונה. אדם, רוב החבר'ה, לא רק בשעת הקודם, בכל הארץ, בכל מקום, לא משנה דתיים, חילונים, מסתכל על עצמם כחצי דפוקים. עזוב, ביטוי כזה, מה אפשר לעשות? זה לא נכון. זה לא נכון. עובדה שבשעות מבחן הם מגלים כוחות שאף אחד לא ידע עליהם, וזה קיים אצל כל אחד. זאת אומרת, זה תמון בך, גנוז בך. אז זה העניין, אדם לא מכיר את עצמו. עכשיו, להכיר את עצמו, לא אני מכיר את עצמי, אלא אני יכול גם להכיר את הכוחות הפנימיים שלי. זה הנקודה. אתה מכיר את הכוחות הפנימיים שלך? אתה יכול לשער עד איפה הכוחות שלך מגיעים? מקסימום אתה אומר, אני יכול להכיר את עצמי איך אני, איך אני מתנהג בארוחת צהריים. מקסימום זה אתה יכול להגיד. אני מכיר את עצמי איך אני מתנהג כשיבקשו ממני לסדר את האינטרנט של הישיבה. אני אסכים. זה המקסימום שאתה יכול להכיר את עצמך. אבל להכיר את עצמך בעומק הרוחני שלך? אני מכיר את עצמי, אני יכול ללמוד חברות השעה. אחרי זה אני מתפוצץ. זה חיצוני, זה לא הפנימי האמיתי שזה. מאוד מאוד אנשים לא, לא. החכם, פה החכם מתחיל לשבר, אבל החכם לא עלה על דעתי שיצריך עיון גדול על הפינה הזאת, היא ממש חידושים, בדעתי. טוב, כל זה, זה מה שבהקדמה הוא כותב בקיצור נמרץ. נעצור פה.